שלום לכם רבותיי, הפעם אנחנו נחרוג קצת מדרכנו ואנחנו נדבר היום על הטבח שהייתה בשכונת ארנוב שנהרגו ארבעה אנשים ממערבים. בפרשת וישלח בפגישת יעקב ועשיו נאמר המילה וישקהו. בפגישה על המילה הזאת יש נקודות בספר התורה, למטה אין נקודות, למעלה יש נקודות, לאמר לך שפה יש להתעמק. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אפילו שאני דורש בכל מקום טעם הדקרה ולכל מצווה אני דורש את הטעם, אני נותן טעם בכל מקום בשונה מכל הרבנים, אני גם משנה הלכה על ידי הטעם. בעניין שנאת הגוי ליהודי זה הלכה בלי טעם. הלוך עשיו שונא ליעקב ולשני, חמרו רחמיו באותה שעה. אף על פי שנראה שבכל מקום נקודתי יש להם הסבר על השנאה, אבל במקום אחר שאין הסבר זה גם יהיה שנאה. בהכרח שזאת שנאה שאלוקים שם כדי לשמר את העם בתור מיעוט. ואם קורה מדינה או תקופה שאין שנאה, זה מרחמי הקדוש ברוך הוא לאותו זמן. נחמרו רחמה באותה שעה. ייתכן שהלכה זו נרמזה אצל רבקה. כשהיו לה תורמים בביתנה, הלכה לדרוש את השם ונאמר לה שני גויים ממאייך ייפרדו. וזה יעקב ועשיו. יצחק לא ידע מנבואה זו. רבקה לא אמרה לו, כי נבואה צריך להיות עם היתר אמירה, כגון וידבר השם אל משה לאמור. ולכן בפרשת פרח לך נאמר לאברהם שיהיה לך בן לשנה הבאה, ובכל זאת בפרשת וירא נשלח מלאך לבשר לשרה, ואברהם לא אמר לה משום שלא נאמר לאמור. ולכן יצחק רצה לברך את עשיו, כי הוא חשב שנעשה ידו, הכיר את עשיו, ודאי שהכיר את עשיו, ומה שהוא אהב אותו זה רק כדי לשמור איתו קשר שלא יתקלקל יותר, והוא רצה לברך אותו כדי שיעשות יששכר וזבולון, שיעקב לא יצא להסתובב ברחובות. אבל רבקה אמרה לו שפה לא ילך יששכר וזבולון, כי שני ילדים ממאייך ייפרדו, והיא לא אמרה לו את זה כי זה נבואה בלי לאמור. ובכל זאת בית הלוי מנסה לנתב את השנאה, מנסה אולי קצת להסביר, שרי נאמר בדמי חיי בדמי חיי, אומרים את זה גם בברית מילה וגם בהגדה של פסח. פירוש אחד במדרש, על ידי דם פסח ודם מילה תחיו, פירוש שני על ידי שנאה ולכלוך של דם אתם תחיו. והרי יש פה סתירה. ביר בית הלוי כתוב להבדיל אתכם מן העמים להיות לי כמו מים ושמן, אי אפשר לקשר בלשוני. אני איך שאני מסביר את זה, צריך שתהיה חומה בין יהודי לגוי, לדוגמה 10 מטר רוחב, ותלוי מי בונה את החומה. אם היהודי בונה שהוא לא מתערב עם הגוי, לא מתחתן איתו, לא הולך למסיבות שלו, לא בחייו ולא בנישואים, חומת ההפרדה בנויה, אז הגוי בשביתה. ואם חס ושלום היהודי נרדם הכוונה ביהדותו והחומה צריכה לבנות, אז היה גוי הוא בונה את ההפרדה, הוא עושה את זה על ידי צרות ואיסורים. מגלות מצרים אחרי מיטת יעקב השלטים, אף על פי שיעקב מצא להם לגור בגושן, מקום נפרד, התחיל העם לגור במרכז מצרים ותמלא הארץ אותם. היהודי לא בנה את החומה ואז הגוי בנה את החומה עם שנאה וכדומה. בסוף גלות מצרים, כשהיה ליהודי דם פסח ודם מילה, החומה בנויה, יש הבדל בין יהודי לגוי, אז הגוי בשביתה, והשם נתן את חנה ביני מצרים ונתנו להם כלים. וזהו שיעקב אומר לעשיו בפרשת וישלח, אם לבן גרתי ותורג מצוות שמרתי, כלומר אני בניתי חומה כיהודי ואין לך מה לשנות אותי. כמו כן והיה לי שור וחמור, שזה רמז על יוסף, שור שומר עיניו, חמור יששכר שעוסק בתורה. יותר מתאים היה להפחית את עשיו על ידי יהודה דן, יהודה אריה ודן אחש גיבורים, אלא שיעקב ישתמש ביראת שמיים למניעת השנאה. בזה נוכל לבאר את השנאה שהייתה באירופה בתקופת השואה על ידי הגרמנים, ששם היהודי נרדם והיו מאוד הרבה חילונים בגרמניה. 80% היו חילונים, 40% נשאו נשים נוכריות, מה שאין כאן במדינות צפון אפריקה. כשיהודי היה ער ובונה את ההפרדה, הגוי היה רדום. כמדומני, אני לא יכול לומר את הכל, אבל ב-1977 עלו בגין לשלטון, בגין היה מהעצב, אמרו כולם, הנה עכשיו מלחמה, כי הוא לא נורמלי. ודווקא הוא אחרי חצי שנה פתאום בא סדאת לכנסת ועשה שלום. הייתכן הדבר הזה? תשובתנו לפי היסוד הוא בנוי ככה, בגין לא היה דתי, אבל הוא אמר בעזרת השם מרצה השם, הוא לא נסע בשבת. ה-FBI האמריקאי ביקש ממנו במנהטן שייסע, לא יכולים לשמור אותו, לא אחראים עליו, הוא לא נסע. וכמה חוקים דתיים עברו אז, אלא הפסיק לנסוע בשבת, אגד הפסיק לנסוע בשבת, וכמה חוקים מבחינת ניתוחי מתים, על זקנים. כיוון שיהודי התעורר, הגוי בשביתה, סדאת חוסיין הגיע לכנסת. ככה אנחנו בונים את היסוד של הבית הלוי. כשאנו באים לתקופת המדינה, חוזרת אותה בעיה, מדינת חוק ולא הלכה, תשתית אנטי-יהודית, זה לא פלא מה שקורה בשנאת הערבים. לפי הכלל שלמדנו, לא יהיה פה לעולם שלום, כי פה יש כללים אחרים. אני לא אומר את זה בתור נביא, אלא בזמן שנחרב בית המקדש, ניתן נבואה לשוטים, בתור שוטה אני חזק. אחרי הטבח שקרה בהר נוף, יכולנו לומר אחד מבני החבורה שנלקח ידאגו כל בני החבורה. כולם מכירים אותם מסתערים, והקדוש ברוך הוא אין אמונה. ואפילו שעושים אחד דין צריך התחשבות בצער של הקרובים, ואם לא מתחשבים בצער של הקרובים, ידאגו כל בני החבורה על הצער. לא שכמעט שמלאך המוות בא אליהם, אלא עצם הדבר שהצער לא נחשב לך. חיים בריז שהבן שלו היה חולה יצא, אמר הבן שלי חולה, למה? כדי שאנשים יצטערו, אולי הם לא יודעים שהבן שלו מת, כדי שאנשים יצטערו ואולי הצער הזה יציל את הבן שלו. ויותר, ייתכן שבמקרה דנן יכלו הערבים להגיע לכל בית כנסת, זה לא במקום סכנה של התנחלויות ובשום מקום אין מאבטחים, אם כן כולם ניצלו שלא באו אליהם. אמנם בעיתונים יש דיווחים ש-20 אנשים מספרים איך בדיוק ביום זה הם לא באו לבית כנסת מסיבות שונות, ואני רוצה הרב קרמל לבין הוא דווקא כן הגיע בלי תוכנית, אבל ברור שיכלו המחבלים להגיע לכל בית כנסת עם יותר מתפללים, וגם למקום שהגיעו יכול להגיע בשעה אחרת שיהיו יותר מתפללים, מלא כולם נמצאים באותה דאגה. אז זה לא רק אותם 20 אלא כולם אותו בעיה. המקרה הזה שונה מאוד מכל הפיגועים שהיו במשך השנים, גם בציבור החרדי, כגון קו 2 מהכותל, שנהרגו 22 אנשים באוטובוס אקורדיון, ותלמידים מישיבת מרכז הרב, שנהרגו בספרייה 8, בפרד פוגל באיתמר, ליל הסדר בנתניה. פה הדבר בכל אופן שונה, כי פה הדבר היה באמצע תפילה, תפילה זה רחמים, באמצע מצווה, אחרי קריאה שמע. התורים ממתלית לתפילין, דבר כזה שונה מכל המקרים שמנינו. וזה מזכיר לנו את השואה ששם קראו לנו מקרים כאלו, ושם באמת הרבה אמרו שזה חבלי משיח, ולא היה ניתן שום הסבר שבעולם. האדמור מסלונים במאמרו ארוגה עליך בייר, שתקופת האכזריות של הגרמנים בכל צורותיה לא הייתה מעולם. והתיאורים ידועים. חבל שאני עכשיו אגיד לכם את הכל, אבל מי שקורא על השואה רואה שזה לא היה בשום מקום שבעולם. לא בביאפרה ולא בווייטנאם ולא בדרום קוריאה ולא בצפון קוריאה ולא בעיראק. באחריך שראינו פה את יד השם, כשאנו מסתכלים על צורת ההתפתחות הדורות בזמננו בתורה ובמצוות, גם זה לא הייתה מעולם. אין בכמות ואין באיכות. אלפי בחורי ישיבות, מאות אלפי בנייני פאר לעולם התורה, מאות אלפים בעלי תשובה, שידוכים שמתקיימים רק על חיי תורה. גם זה אנו רואים את יד השם. לפני זה בליטה, הם הישיבות, כל הישיבות שם היו, לא היו יותר משם 1,000 בחורים, לא היו. היום בכל ישיבה יש 1,000 בחורים. לשאלתו של אדמור מסלונים, אם יש קשר בין שתי התקופות ותשובתו, כן. אצל אהרון הכהן הייתה לו בעיה שנאמר שהוא עשה את העגל, הוא מצפה למשכן כדי לחפר, ואז שני בניו מתו באמצע העבודה, כמו פה באמצע התפילה, והוא שתק וידום אהרון, ואז הוא קיבל פרשה על שמו שטויי יין. כך 60 שנה שתקנו אחרי השואה, קיבלנו תורה על שמם. קיבלנו תורה על שמם, על שמם של ההורגים בשואה, של ההורגים בשואה, קיבלנו תורה על שמם. ואז רבותיי, אפילו שאנשים האלו היו חילונים, אבל אמרו את השמה ישראל, אמרו שמה ישראל לפני המוות, וזה נשאר בתור חומר רדיו-אקטיבי. והיום אנחנו צריכים ללמוד תורה לא רק בגלל להגיד בו ימם ולילה, ולא רק בגלל שיהיה לנו אישה לטובה וגן עדן, אלא בשביל להקים את דור השואה. יש תקופת הדיבור ויש תקופת הדומיה, ולפעמים תקופת הדומיה היא לא פחות ואולי יותר, כמו כן המקרה בארנוף שהיה לתקופת הדומיה. אין לנו נביא לשאול למה זה קרה, וגם חכם שגדול מנביא לא יכול לעשות הסבר על מקרה מזעזע, ובאמת לא נתנו לרב חיים גנץ ולרב שטיימן. אנשים שואלים איך היה אלוקים בשואה, ואני עונה להם צריך לנקד בצורה אחרת, איך היה אלוקים בשואה, שם ראינו את מעשה האלוקים גם לצורה של הרע. עיין גיטין נחת עמוד א', רבי שואה בן חנניה שבא לרומא לחפש ילדים שנשבו בחורבן, הם היו בכלא. הוא ראה שם ילדים טלטלים יפי עיניים, כי הילדים של ירושלים היו ילדים יפים. והוא שאל מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים. והילד ענה, הלא זה השם חתנו לו, ולא אהבו בזרחה ולוב. אז הבין רבי שואה בן חנניה שילד הזה עתיד לגדול לגדולות, והוא פדה אותו בהרבה כסף שבעולם, אף הפי שלא פודים את השבועים יותר מגדי דמיהם כדי שהגויים לא ייקחו עוד אחד. פה זה תורה. והשאלה מה הוא ראה בילד הזה, יראו איזה חצי פסוק. התשובה בשלי הדבר הזה, כך במגילת יונה ביום כיפור אמר יונה, כל השערה זה בשלי, אל תזרקו חבילות, הבעיה זה אצלי, כלל זה נמצא בהרבה דברים ביהדות. ברכות עמוד ב', רב הונא נחמצו לו 400 חביות יין, הוא בא לבית מדרש לשאול מדוע נחמצו. אם אני הייתי בבית מדרש הייתי מרב הונא, בוא נבדוק את המקרא, אז כמעט בטוח שמישהו פתח את החלון ולא סגר, והשמש ירדה על הענבים ונחמצו. הוא אומר בדיוק זה מה שהיה, אז מה, למה הוא בא לבית מדרש? כי כבר 10 שנים הוא עושה כזה יקב, למה עד היום לא מישהו פתח את החלון? סימן שעכשיו עשיתי את איזה אווירה. יהושע בעיר עי נפל בעקבות אחן שמעל בחרם. הרי הדברים הם נפלאים, כל דבר בעיה שקורה לנו אינה לבדוק מבחינה רוחנית מה היה קודם. אז סימן שניתם מצא לנכון להעיר שגדירת החילונים על הגיוס גם כן שייכת לכלל בשלי, אולי בגלל חוסר אלימות בשישי שבת. החילונים יודעים שהם חילונים והם יודעים שזה מדינת חוק, אבל אף פעם הם לא נגעו בגיוס בחורי הישיבות, לא היה להם אומץ לגוע בזה, ועכשיו הלכו על כל הקופה. יכול להיות שמה בשלי הדבר הזה, פתאום התברר שבשישי שבת לא לומדים, לכן עוד תקן תקנות. אולי גם במקרה בארנוף, לב יודע צרת נפשו, במקרה הזה זה שפה שמדברת אלינו. אם אתה שומע אבטיחים, אבטיחים זה לא מעניין אותנו. אם אתה שומע שבשבוע הבא יש קורס ספירה, לא מעניין אותנו, אבל השפה הזאת, זאת הייתה שפה שמדברת אלינו. מדובר בבני העלייה מיוחדים ביותר, בתורה ובירת שמיים, בעשיית מצוות בצורה נפלאה. ודאי כל אחד ילמד מהו הבשלי. ממש גדולי תורה ומעמידי שמועה, כמו הרב טברסקי שבשבת הוא לא ישן כי הוא אמר שתי נשמות קיבלתי לא בשביל לישון, הרב קלמן לוין שכולו היה כולו בתרא, וגם באותו יום הוא בא מרב מוישה שטרנבוך שהוא גמר להתפלל והוא בא כדי לשאול את הרב רובין שאלה. הרב קופינסקי פעיל גדול בחסד בצורה נפלאה, הרב גולדברג שהוא מבוני בית המדרש של הרב רובין. הגאון רב מוישה שטרנבוך שליטא דיבר ואמר המחלוקות שיש בין תלמידי חכמים, הניחום שנוכל לומר שבתך ומשנתך הם אין נחמוני. כל החיים שלנו פה בארץ זה משנתך, כל מלחמות ישראל על אף התעצמות בנשק היו ניסים, ויעיד על זה המלחמה האחרונה בעזה על סיר הקזוס ולא נגעו אף אחד. זה משנתך, אבל יש גם שיפתך. כשאתה רואה את האלוקים בצרה כמו בשואה, זה גם נחמה. אתה רואה את האלוקים, למה הוא עשה את זה אני לא יודע, אבל אתה רואה אותו בכתובות סמכבה ומודבט. רבי יוחנן בן זכאי יצא מירושלים, ראה נערה שהייתה מלקטת שעורים יותר גדלי במה של ערבים, השפלה נוראה. בא נעמדה ואמר רבי תן לי ברכה, פרנסי אני חושב. שאל אותו רבי, אמר מי? אתה אומר הבת של הקדימון בן גוריון. אומר לו, ייתכן, הרי הכתובה שלך היה מגנים של כסף. היא אומרת, אמרו בירושלים מלאך ממון חסר, אבל גם חמיך היה מגנים של כסף. בא זה ואיבד את זה, ואמר, אני זוכר שאני חתמתי על הכתובה. אמר רבי יוחנן בכה ואמר, אשריהם ישראל, כשהם עולים עולים עד המרום, כשהם יורדים עולים עד כדי שפלות כזאת. הייתכן, אז מה, גם על זה הוא משריהם ישראל. גם על זה יש אשריהם ישראל, זה היסוד. אם אתה רואה שהם יורדים בשפלות כזאת, אז זה אמרה לך שכשהם עולים עולים עד המרום, זה שיבתך. ברכות זין למודבי דוד המלך, אומר מזמור לדוד ברחוב מסנב שלום בנו. מה זה מזמור לדוד? זה קינה לדוד. אלא אם רואה שבן רוצה להורג את אביו, זה רק האלוקים, ושיפתך הורם הינחמוני. השם שומר ישראל, עדלו את השם כל גויים, שפכו כל העמים, כי גבר עלינו חסדו. למה כתוב שהגויים יעלו? למה לא אנחנו? הם יודעים כמה תוכניות עשו נגדנו ולא הצליח להם. הם יכולים להלל את השם, אנחנו לא יודעים, כי הסיפור של החלבן שגר ליד החופץ חיים, הילדים עשו צחוק ממנו, מילו את הקדים מים, כדי שבבוקר הזקן יצטרך להוציא את הקרח על ידי פטיש. חפץ חיים שעוד לא הלך לישון, שפך את המים בבוקר, באו הילדים והתפלו, רוח הקודש והזקן לא יודע שקרה לו נס ולא יודע. כך היה בחטופים שרצו לחטוף שלוש נערים, וכמובן, מה הייתה המטרה? לא צריך 3,000 מהכלא, אם בשביל חטוף אחד הוציאו אלה, פה 3,000, וכשאחד התקשר למשטרה שהם חטופים, חשבו המחבלים שהמשטרה מאחרים והרגו אותם. גם פה אתה רואה, אפילו שהם כן הצליחו, אבל התוכנית המקורית שלהם התבטלה. וכך בכל החיים שלנו, אם יש כל כך הרבה פיגועים, אפילו שהערבים נמצאים במיליונים בכל מסגרות שהם, זה לא שייך לצבא, זה בזכות עולם התורה. שום מדינה לא תצליח עם טרור. האמריקאים ברחו מווייטנאם עם 10,000 חיילים הרוגים, מעיראק עם 4,500 הרוגים. אי אפשר לשום מדינה להילחם עם טרור, וכל זאת עם ישראל מתפקד. מיליוני ערבים נמצאים בבתי חולים, רופאים, נהגים באוטובוסים, בונים בניינים, ובכל אופן יש רק פיגועים, אין הרבה פיגועים, יש עוד הרבה יותר. זה בזכות עולם התורה, אין שום ספק. לא תוכל לראות את פניי וראית את אחוריי. יש דברים שהיום אתה לא מבין, יגיע הזמן שתבין. יש עקבות שהם מגלים מי היה פה. אתה בא לאיזה בית, אתה רוצה לדעת מי גר פה, אתה רואה? אם יש פה ספרי רפואה, אז הוא רופא, אם יש פה ספרי ארץ ישראל, אז הוא מורה דרך של טיולים. מה יעשה איש ופקודות, ולכל אחד יש מטרה בחיים ולא יודע מה הוא. יגיע הזמן שידע, אומרים לחתן וכלה שישמחו כמו האדם הראשון. אבל איך האדם הראשון לפני מיליון, מיליונים וחתונות? כי כל אדם בתפקידו, בפקודתו, הוא האדם הראשון והאחרון, רק הוא יכול לתקן את הפקודה בעולם. אדם קיבל תפקיד בחיים והוא לא ידע מה התפקיד שלו, והוא צריך לעשות את כל המצוות, ועל ידי זה הוא מקבל את תפקידו. נר השם נשמת אדם. כל בן אדם יש לו נר והוא צריך להדיק אותו. אם הוא לא ידיק אותו, סימן שלא גמר וצריך לבוא לעולם אותם בגלגול עד שהוא ידיק את הנר הזה. יציאת צדיק מן המקום עשה רושם. למה זה כתוב דווקא אצל יעקב? אברהם אבינו גם יצא מהארץ, גם יצחק יצא, למה עליהם זה לא נאמר? אברהם אבינו היה לו אבן על, על הצווארו, וכל החולים היו אצלו. ודאי שימון נעלם עושה רושם. יצחק היה מיליונר גדול, ועזרה יצחק מאה שערים והגדל האיש. כל המשלוחים היה שם, כל הרבנים. ודאי שימון נעלם עושה רושם, אבל יעקב יושב אוהלים. מי מכיר אותו? אפילו יעקב שהיה יושב אוהלים, השפיע בתורתו על הציבור וזה עושה רושם. אפילו פרשת תאזין השם כתוב דברים נוראים, זה נקרא שירת תאזינו. איך זה שירת תאזין? ואין מה שכתב הרמב"ן על הפסוק לא תתקדדו בנמתם לשם אלוקיכם. אף אחד לא יודע מה תותו בחיים. בסוף התורה כתוב לעיני כל ישראל, שזה המנהיגים, עיני כל ישראל. תחילת התורה בראשית ברא אלוקים. עם אנשים גדולים אפשר להתנהג במידת הדין כמו רבי עקיבא וחבריו. וכך ראינו את המשפחות בהר נוף שקיבלו את הדברים באמונה. ידוע מה שאמר יוסף, יוסף קוסובר לאלוקים בשואה. כתב מכתב, כתב מכתב: ריבונו של עולם, לקחת לי את האישה, לקחת לי את הילדים, לקחת את הישיבה, אבל את האמונה שיש לי בכלל לא תוכל לקחת ממני, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. רק אמונה יכולה לעזור. ערבים נקראים בתורה פרא אדם, לא חפץ חיים. אף על פי שבלשון הקודש האדם קודם לתואר, בשונה מכל השפות. כל השפות אומרים גדול אדם, קטן אדם, עשיר אדם, אני אדם. בלשון הקודש אדם גדול, אדם עשיר, אדם אני, אדם חלש. למה פה נקרא פרא אדם ולא אדם פרא? כי אי אפשר לחנך ערבים. כוח הדמיון שלהם והשקר זה החיים שלהם. אתה יכול לעשות אותו עורך דין ובסוף הוא יהרוג והוא ישמע שהבן שלו עשה פיגוע. בשנת תרפ"ט בהרוגי חברון, גם שם היה טבח בבחורי ישיבה שהיו בבין הזמן, הם באו מחוץ לארץ אחרי תשעה באב. אתם יודעים בעקבות מה זה היה? היה ידיעות שבירושלים הביתרים עשו צעדה על הכותל כדי להראות בעלות על הכותל ורוצים לקבוש את אל-אקצא, ואז הערבים באו עם סכינים וגרזנים להרוג. וכך היום החילונים שאלו להר הבית, חוץ מהאמירה שהם עשו, הם יוצרים את כל התפיסה הערבית. הגאון רב חיים קניבסקי הסביר: אולי אף על פי שאנשים עוסקים במצווה לא צריכים למות, שלכם מצווה אינם נזקים ולא באמצע מצווה, ואולי נגמר זמנם, ועד רבה זה זכות להם בגלל גדלותם למות באמצע מצווה ולעורר את הציבור. אולי נגמר זמנם, אבל הם מתים בכזה צורה לעורר את הציבור. וכתב רבי ניינן: אם הבעיות והצרות מביאות את האנשים להתעוררות, יש להם לשמוח בבעיות כמו דבר יקר, כמו הצלחה אחרת. גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרי אחריה, כי לא ידע אדם את איתו כדגים הנחזים במצודה רעה. יכול אדם לגמור שלוש השנה ויום כיפור ואיננו יודע שתפוץ כמו הדגים כל חיה וכל בעל חי שנתפס הוא באורגן החיות יודע איך הוא נתפס, אבל דגים נמצאים באקווריום הם לא תפוסים. זה הדבר הנורא. כשיהודי מת הפתרון זה יתגדל ויתגדל שמי רבה. כמו כן הוא אמר רב חיים קניבסקי, זה חבלי משיח. ואז כתוב: הרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ואם הגמילות חסדים היא על ידי תורה, שהוא מפיץ את התורה קל וחומר בהתרמה על מיטות בבית חולים. כשכל עשיר נתן מספר מיטות, שאלו אחד העשירים אותם בחורים שעמדו והסתכלו כמה הבחורים תורמים, אמר חובץ חיים 60 מיטות. אמרו העשירים: יש להם כסף למיטה אחת? אמר: הם תורמים 60 מיטות שלא היו. וההבדל ביניכם שאתה תרמת 30 מיטות, ומהיום כל יום אתה מתפלל שיהיו חולים כדי שינו על המיטה שלך. במלחמה האחרונה 50,000 אנשים התפללו בכותל להצלת החטופים, אבל זה לא עזר, כי הם מתו מיד, ותפילה לא עושה תחיית המתים, אבל תפילה לא הולכת לטמיון, וזה עזר על אלפי רקטות שלא פגעו בשום יהודי. זה משהו לא נורמלי, 3,540 רקטות, לא פוגע. גם במקרה בהר נוף, אם לא מגיעים חצי שעה יותר מאוחר, היה מאות אנשים בבית הכנסת, הוא אשר אמר השם מקרובה יקדש. בעשרה עומדים מלכות, כיוון שהגיע למקום תפילין, שמע בשמואל, צרח בקומה ויוצר נשמתו. האם הפשט ששם זה יותר כואב? לא. אלא במקום שנאמר, כשם השם נקרא עליך, ושם הגויים הצליחו, זהו הבעיה. במקרה דנן עם תלית ותפילין, זו גזרה נוראה. היו הרבה גזרות על עם ישראל, אבל רווח תשימו בין עדר ולעדר. ההיסטוריה מלמדת שבעם ישראל יש סתירה ובניין. חורבן בית ראשון, בניין בפרס, חורבן בית שני, בניין בבבל, חורבן בבבל, בניין בספרד ואשכנז, חורבן ספרד ואשכנז, בשואה, בניין ארץ ישראל וארצות הברית. הדבר אל אדוני סירה ועלו מושים בהר ציון. שבת קופיוצחת המודבר תהי חלקי מתי מצווה. רבי עקיבא אמר, מתי יבוא לידי פסוק זה והקיימנו? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, אז ישבתם בארץ בבטח. הארץ של האלוקים. מה שכתוב, הארץ נעים לאדם זה מקסיקו, זה אמריקה, זה אנגליה, אבל ארץ ישראל היא לא שארץ, לא ליהודים ולא לגויים. כי לי הארץ, הוא מזכיר את זה למי שמשלם. והתשלום זה עמל התורה, ואם עכשיו זה שמיטה, זה גם נקרא תשלום. ובפורים כשהייתה גזירה ביטלו אותה על ידי תורה. כך גם היום צריכים אנחנו לעמלי תורה להפוך את החיים שלנו לאורה, ממילא נהיה חיילים ששומרים הארץ מכל הניסיונות שהערבים מנסים ולא מצליחים, ואז נגיע לימי ששון ושמחה ועיקר. וכל יום יהיו בניך כחדשים, כמו שכתוב, היום הזה נהיית לעם כל יום מחדש. רבותיי, הדברים האלו שכתבתי ודיברנו הם חשובים, חשובים ביותר. חשבונה בזאת ראה זה ספרנו. כל טוב לכם, שלום עם ישראל, חי רחמי אלכם. מי שיש לו הערות בעניין אשמח לשמוע, 052-762-8713. שלום לכם.